קול חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. קבינט הקורונה החליט אמש לבטל את הסגר בסופי השבוע. בנוסף הוחלט שלא להטיל סגר כללי בהתאם להמלצת ממונה הקורונה, הפרופסור רוני גמזו. הקבינט החליט להטיל מגבלות משמעותיות על ערים המוגדרות אדומות, שבהן יש נתוני תחלואה גבוהים במיוחד. במסגרת המדיניות החדשה לערים אדומות, תינתן תמיכה משמעותית לאוכלוסייה, הקפדה על בידוד של התא המשפחתי כדי למנוע הדבקה בין משפחתית, אכיפה וביצוע של המגבלות הנוכחיות על התקהלויות והתכנסות והגבלות על מערכת החינוך. הפרופסור גמזו אמר בדיון כי אם בעוד שבועיים מצב התחלואה לא ישתפר, תיבחן מחדש האפשרות להטלת סגר כללי. עוד אישר הקבינט לקדם את מתווה השמיים הפתוחים החל מאמצע החודש. במסגרת המתווה יאפשר משרד הבריאות טיסה אל כ-10 מדינות ללא חובת בידוד. ידיעה שהעביר כתבנו צבי טסלר. מספר חולי הקורונה הפעילים בישראל עלה בשלושת הימים האחרונים בעוד 1,300. כך עולה מנתונים של משרד הבריאות, 345 במצב קשה ו-106 מונשמים. האסון בביירות, כוחות החילוץ ממשיכים לחפש ניצולים ונפגעים שנלכדו מתחת להריסות. בעיר מוקת האסון הוכרז מצב חירום למשך שבועיים. מניין המתים מהפיצוץ ההרסני, שהירה באחד המחסנים בנמל, עומד על 135 ומספר הפצועים 5,000. צוותי החקירה בלבנון ממשיכים לנסות ולהבין מה הגורם שהביא לפיצוץ האדיר. הממצאים הראשונים מגלים כי כמעט 3,000 טונות של חומר דליק, אמוניום חנקתי, הוכסנו במקום ברשלנות במשך שנים. קולות רבים במדינה מפנים אצבע מאשימה כלפי ארגון הטרור חיזבאללה, ששומר על שתיקה מאז הרע הפיצוץ. שתי תאונות קטלניות הלילה והבוקר. בתאונת דרכים חזיתית שהראה לפנות בוקר בין מסעית לרכב פרטי בכביש 79, נהרג נהג הרכב הפרטי לאחר שרכבו נלכד מתחת למסעית. מוקדם יותר הלילה נהרג גבר כבן 37 וארבעה נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות ובשבת קודש תחול ירידה קלה בטמפרטורות. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:21, ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
בוקר טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, כמדי שבוע. האורח שלנו אבי גדלוביץ', טכנאי שידור ישי נוימן, ואורח מיוחד באולפן, ינקלה פרידמן. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב. שמח להיות איתך פה כרגיל.
יעקב פרידמן, למי שלא מכיר, אני מניח שכבר רבים ממאזיננו זיהו, ומי שלא מכיר, מנכ"ל רשת קו עיתונות לשעבר, ו... עיתון בקהילה וכו' וכו', והיום מתעסק בנדלן.
בדימוס, בדימוס.
בדימוס, בתקשורת, כן.
כן, לגמרי.
והיום עושה כסף, זה הכוונה.
משתדל.
משתדל. טוב, אתה יודע מה, זה תחום מעניין. אז אנחנו מתחילים. אז אמרתי תחום מעניין, אמרתי שאתה עוסק בנדלן, ולמה זה מעניין? כי... אנחנו מדברים כל הזמן על הקורונה וההשלכות הכלכליות והרפואיות שלה, ובהשלכות הכלכליות, תשמע, כל המשק עצר למעשה, וראינו עסקים נסגרים, אני הולך ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, ברחוב המרכזי, אתה רואה חנויות להשכרה ואנשים זה, ומעניין אותי מאוד מה קורה בתחום הנדלן, האם אנשים, דווקא בגלל שאתה מתעסק בתחום, האם אנשים, אתה יודע, באמת נמצאים בתקופה שהם לא קונים כלום?
אז תשמע, בוא נגיד ככה, בפעם הראשונה, בסגר הראשון, אז בלי ספק, טלפון אחד לא קיבלתי, אני אומר לך את האמת, טלפון אחד לא קיבלתי, עולם, לא רק הנדלן, בכלל באופן כללי, כל השוק היה מת. אבל אחרי הסגר הראשון, ואנשים התחילו להתאושש, ואין ברירה, חיים יותר חזקים מהכל, אז בפועל, תשמע, שוק הנדלן, זה באורח פלא, משמיים, התעורר לגמרי, וזה פשוט כמו לפני הקורונה.
בגל הזה.
בגל הזה, בגל הנוכחי.
ולמה? יש, מה קרה?
וזה עובדה.
יכול להיות... בהתחלה אנשים לא ידעו מה קורה?
תשמע, קודם כל לא ידעו מה קורה, ודבר שני לא יצאו מהבתים. היה סגר כללי כמעט. עד שיצאו, פחדו לצאת כמה מטרים מחוץ לבית. בסופו של דבר אנשים מתרגלים ואין ברירה. אז אתה רואה שהעסקים שלא מצריכים כל כך שיבואו לחנויות, או פחות מפחידים...
לא, השאלה אם זה הסיבה הפיזית, שאנשים לא יכולים פיזית לבוא, או שאנשים כלכלית לא יכולים לקנות.
אז רגע, אז מצד אחד, לכאורה, כרגע בשוק הנדל"ן רואים שכסף עדיין נשאר, עובדה שדירות מוכרים. אבל בעיקר מה שנראה שבציבור החרדי מוכרים. כי למשל, עיר כמו בית שמש, שיש בה בנייה בלי סוף, הולכת להיות אולי העיר הכי גדולה שיש לציבור, שתהיה לציבור החרדי, ויש פרויקטים בלי סוף, וכולם מוכרים. אנשים באים לקנות, גם להשקעות, לא רק
לא, אז השאלה, הציבור החרדי, בגלל שהוא ממשיך להתחתן, אבל הכל כרגיל, והוא חייב לגור באיזשהו מקום בסוף, ולכן הוא קונה,
ביחס, או ש... אכן, ביחס לשוק הכללי בעולם הנדלן, בציבור החרדי, יש הרבה יותר מחירות, וזה נתון מעניין. מצד שני, כמוך, גם אני הייתי ברבי עקיבא אתמול, יש חנויות של בעלי עסקים, אתה גם מכיר, חלקם אישית, ופשוט אין להם מה לאכול בבית. אנשים לא באים לתוך החנויות, יש חנויות שנסגרו, חנויות מפרסמים ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, בואו להציל אותנו ולקנות את המלאי שנשאר ב-80% הנחה.
לחיסול החנות למעשה.
לחיסול החנות ולסגור אותה. יש חנות בבני ברק אחרי 30 שנה, מוכרת מאוד בתחום הכלי כסף, נכנסתי לשם שלשום.
כסופין, אני זוכר.
אמת, נכון?
שפרסמו, שהולכים לסגור את החנות.
נכון, אז באתי, אמרתי, היה לי כבר הזדמנות, לחמי היה עם הולדת 70.
מזל טוב.
יפה. אז עד 120. אמרתי, הזדמנות לקנות לו איזה משהו מעניין. נכנסתי לשם, מצאתי מוצר ב-80% הנחה. תשמע, והם עומדים שם עם כל הצוות ומפרקים את החנות. מה יהיה?
עצוב מאוד.
עצוב מאוד, בהחלט עצוב מאוד. אבל אנחנו שמים מבטחנו בהשם.
חד משמעית, אין לנו...
אין אופציה אחרת, אין גם אופציה אחרת, כי גם אין, אני לא רואה שום פתרון באופק, זאת האמת.
כן, השאלה עד כמה זה באמת, אתה יודע, ההשלכות הכלכליות האלה...
תשמע, המדינה מה עוזרת? אמיתי, המדינה מה עוזרת?
תלוי למי, לעסקים אולי...
לעסקים.
בן אדם פרטי, לכאורה, יש לו חלת עד שנה הבאה, אז לכאורה הוא מסודר, באחוז מסוים מהשכר.
אבל יש עשרות אלפי מעסיקים, עשרות אלפי בעלי עסקים, מה איתם? אם הם יפלו ואם הם נופלים, אז זה גלגל, זה תגובת שרשרת. תראה למשל מה עזו בארצות אחרות בחול. נותנים הרבה הרבה יותר כסף לבעלי עסקים, האמת גם לאנשים פרטיים.
אתה טוען שבעצם המחאה של אותם בעלי עסקים היא מחאה מוצדקת, כי הם לא מקבלים מספיק ממה שמגיע להם?
בוודאי שהיא מוצדקת, בלי ספק בכלל. אם הם יפלו, זה תגובת שרשרת, אז כל המשק נופל, וגם ככה הוא רגע לפני קריסה. ודאי שהם צריכים לקבל יותר. אז נכון שלאזרח רגיל, זה שהוא לא בעל עסק, זה נדמה ש... למשל... משלמים יותר מדי לבעלי העסקים. אבל מצד שני, הם באמת היו בסכומים אחרים, והם נופלים. יש כאלה שאין להם מה לאכול.
לא, השאלה אם בן אדם שהרוויח עד היום בחודש 300 אלף שקל, המדינה צריכה לתת לו 300 אלף שקל היום, או שהיא צריכה להביא לו, אתה יודע, שיוכל להמשיך לשרוד עם העסק.
אבל בשביל לשרוד עם העסק, יש מלא הוצאות שאין לבן אדם רגיל. פשוט יש לו הרבה יותר הוצאות. זה לא יעזור לו לקבל את אותם 750 שקלים.
לא, זה ודאי.
יפה, כן, אז ש... כמו שאתה מבין את זה, אז ממילא הסכומים צריכים להיות קצת יותר גבוהים. ולכן המחאה מוצדקת. השאלה, אופן המחאה, זה כבר סיפור אחר.
מה זה אומר אופן המחאה?
מה זה אומר אופן
המחאה? אתה יודע מה, עוד מעט אנחנו נדבר גם על המחאות האלה. האם הם הפכו להפנינג שאתה יודע, אנשים לא רוצים להיות בבית, משעמם להם, אין עבודה להרבה מהמובטלים. ואומרים, יאללה, אתה יודע מה, בוא נלך נפגין נגד ביבי, נגד הכלכלה, נגד כולם. אגב, הפגנות משמאל ומימין, אנחנו רואים בימים, בשבועות האחרונים. טוב, מי יש לנו היום? אבי גדלוביץ' כאן איתנו בשידור, כמו שאמרנו, ו... אוקיי, אז עוד מעט, מתן כהנא, שמעת על פסקת ההתגברות אתמול?
כן.
דבר שלכאורה החרדים אמורים לאהוב מאוד, על בגץ, והדבר הזה, בסופו של דבר החרדים נאלצים גם להצביע נגד, כי על מה דיברנו כל כך הרבה זמן? שפסקת ההתגברות למעשה תעזור לחוק הגיוס.
בהחלט.
שהעסיק אותנו... אז בוא נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת מתן כהנא, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, איתי ויעקב.
בוקר אור. את שמע, החרדים, ואתה יודע מה זה משמעת קואליציונית, נאלצו למעט חבר כנסת אחד שנמנע, וככה יוטלו עליו כנראה סנקציות, להצביע נגד העמדה הטבעית שלהם, והם אומרים שזו העמדה שאנחנו מאוד רוצים, אנחנו עוד נגיש אותה בהמשך, ולגבי, זה תקף לגבי המון תחומים, כן, זה, אתה זוכר שזה עלה קדנציה קודמת ועלה בהמון פעמים, אבל אתם מאוד תוקפים את החרדים על הדבר הזה. אבל גם אתה, מתן כהנא, מבין את הפוזיציה שהם נמצאים בה, אתה יודע, הם נמצאים בתוך ממשלה, שמגיע חבר אופוזיציה ורוצה להטריל, כמו שהם אומרים, את המערכת, אנחנו לא יכולים לשתף פעולה עם הדבר הזה.
בסדר, שאלת פה שתי שאלות, אני אענה על שתיהן. הראשונה היא שאני באמת, אתה יודע מה, את החרדים אני עוד איך שהוא מבין. כי החרדים לאורך כל הדרך שמרו בקפידה על המשמעת הקואליציונית, ובאמת קשה לי קצת לבוא אליהם בתלונות. פה אני כן יכול להגיד שבין הליכוד לכחול לבן נוצרה איזו מערכת יחסים מאוד מטורללת, שבה כחול לבן דורסים ברגל גסה את המשמעת הקואליציונית. אבל הליכוד כמו עושים קולות של שטיח ותמיד מקפידים לשמור על המשמעת הקואליציונית. גם שכחול לבן דורכים עליהם והולכים להם על הראש. לגבי ההטרלה, אני חושב שזה בכלל לא הטרלה. בסוף שלחו אותנו, הבוחרים שלנו, לעשות דברים שהבטחנו להם. ובשלוש מערכות בחירות, אחת ההבטחות המשמעותיות שלנו, הייתה בעניין מערכת המשפט, להחזיר אותה למקום הטבעי שלה, יותר שמרני, לדאוג להפרדת רשויות, להפסיק את הדריסה של הכנסת על ידי בג"ץ. ואנחנו לא יכולים לחכות עכשיו עד שהממשלה הזאת תיגמר, 4 חודשים או 4 שנים, אני לא יודע. אבל יש לנו עבודה, ובאנו לעשות אותה, לפעמים לא נצליח, לפעמים לא.
אתה לא חושב שזה לא הזמן אבל? זה לא הזמן, אנחנו במלחמה קיומית אפילו אפשר להגיד. זה הזמן לעשות כזאת פוליטיקה קטנה?
זה לא פוליטיקה קטנה בכלל, ואני חושב שאנחנו אולי המפלגה שהכי בולטת בשדה של הקורונה, אנחנו היחידים שמסתובבים בארץ, מסתובבים בין בעלי העסקים, מסתובבים בין כל האנשים שמסגרו מהקורונה.
נכון, ויאמר לזכותכם, אבל מה זה עושה? אין לכם כוח, אין לכם השפעה.
אז עובדתית, אתה יכול לראות שיש לנו השפעה מאוד גדולה, כי בסופו של דבר ניכרים דברי אמת, ואתה יכול לראות שבסוף שמונה כבר אחראי לקורונה, הוא מאמץ אחד לאחד את התוכנית שנפתלי בנט התווה כבר בסוף חודש מרץ, אז יש לנפתלי בנט כמנהיג הימין היום
השפעה מאוד גדולה. אז למה לא עיקר המאבק הוא הקורונה? למה, איך הגעתם לפסקת ההתגברות פתאום? זה לא במטרה להטריל?
ממש לא, עיקר המאבק באופן מלא זה הקורונה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, החוק שאתמול עלה לוועדת, לכנסת, אתה יודע מתי הוא יצא לדרך? לפני כמעט חודשיים, בסדר? אז אנחנו מכניסים חוקים לצנרת, זה לא כל כך מצובח, חוקים שהם כבר מוכנים, חלק מהחוקים האלה אפילו ליכודניקים הכניסו אותם, זה לא גוזל מאיתנו כל כך הרבה זמן, זה כן הזדמנות מבחינתנו לקדם דברים שהם מאוד מאוד מהותיים מבחינתנו.
כן. טוב, תגיד, מה יקרה עם נושא התקציב? אנחנו רואים אתה יודע, סביב הנושא הזה יש... מאבק שלהם בין כחול לבן לבין הליכוד, והשאלה איך זה ייגמר, מה העמדה שלכם?
נושא התקציב זה רק עוד דרך להוכיח כמה הממשלה הזו מנותקת, לא רלוונטית, מתעסקת במריבות, במקום לעזור ולסייע לעם ישראל. אתה יודע, תכלס, לא יודע מה שיעשו, שעוד חודש, פחות חודש, פשוט שישימו תקציב כבר, ושאי אפשר לצאת לדרך בלרפא...
לא, אבל תגיד לנו במה אתם תומכים אבל, באיזה צד, במה עמדתכם? אתם חד שנתי, דו שנתי, או תומכים בכל תקציב, או לא תומכים כי אתם אופוזיציה?
אנחנו תומכים בכל תקציב. יאללה, שישימו תקציב ונתחיל לעבוד. אבל הם לא עושים את זה, הם עסוקים כל הזמן בלריב. הם לא יודעים לטפל בקורונה, הם לא יודעים לטפל בהשלכות הכלכליות שלה. וזה שהם כל מיני רבים על הפלוס מינוס חודש הזה, זה רק מוכיח יותר מהכל את הדבר הזה.
הבנתי. אז אני מבין ממך שתצביעו בעד כל תקציב שיגיע.
אנחנו נראה איזה תקציב יונח, ונראה, בסופו של דבר, אתה יודע, אופוזיציה, אופוזיציה עניינית, צריכה לבדוק אם התקציב הזה הוא רלוונטי, ופיזה, נחליט איך להצביע.
אז אתם לא נלחמים בעצם בשביל, על התקציב עצמו, אלא רק שיעבירו אותו, אם אנחנו מבינים אותך נכון.
אנחנו נלחם בוודאי על התקציב עצמו, צריכים לראות שהתקציב יהיה תקציב רלוונטי, שיודע להתמודד עם הקשיים הכלכליים שהקורונה ניחה לפתחנו. ונראה לאן זה הולך, אבל אני חושב שהמריבות האלה על התקציב החד שנתי או דו שנתי, כשכל מה שעומד על הפרק זה חודש או חודשיים הפרש, זה רק מוכיח שהממשלה הזו, במקום להתעסק במהות, היא מתעסקת בקשקוש.
בנושא אחר, ברשותך, אתם מעודדים מהסקרים האחרונים?
אנחנו לא
מתחסנים. והאם זה מניע אתכם?
לא, זה לא מניע אותנו, אנחנו מבחינתנו מה שאפשר אבל לראות בסקרים זה אחד, שבנימין נתניהו לנוכח ההתמודדות שלו עם הקורונה והמשבר הכלכלי איבד את האמון של העם, ומצד שני שהעם מבין שיש מנהיג אחד שכן עובד בשבילו, שכן מרגיש אותו, שכן שם תוכניות רלוונטיות וקוראים לו נפתלי בנט.
אני רק רוצה ככה להוסיף לסיום שנפתלי בנט תמיד בסקרים היה הרבה יותר ממה שהוא הביא בקלפי. זו המציאות, ובכמה סיטואציות גם, אתה יודע, גם כשלא עברתם את אחוז החסימה.
ולכן הקדמתי ואמרתי שאנחנו לא מתרגשים מהסקרים האלה.
הבנתי. חבר הכנסת מתן כהנה, ימינה, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
שמע, יש הרבה נושאים, אתה יודע, אופוזיציה, הכי קל לה להעלות דברים. בואו ניתן מיליון שקל לכל אזרח. אתה מבין? כאילו אני עכשיו חבר
אותו. בוודאי, מקבלים האדם מהציבור.
מצוין, אז אתה עולה בבימת הכנסת. אני במקרה גם כתב כנסת. ולמה לא נותנים, וביבי הזה רשע, הוא לא רוצה לתת לכם מיליון שקל, אני כן רוצה. אתה מבין? עכשיו, כל יום הכי קל להביא את זה, כי אתה יודע, זה לא יעבור. יש משמעת קואליציונית. עכשיו, הם באים עם הדברים שהם מאוד חשובים גם לימין. נושא ועדת חקירה לבדיקת שופטים, ניגודי העניינים שסמוטריץ' הגיש, ואז פסקת ההתגברות. מחר אני מניח שהביאו עוד כמה, פתאום הוא הביא חוק גיוס שלא צריך לגייס אף אחד.
אבל אין ברירה בשביל לנהל ממשלה יציבה.
אבל לא...
ככה עובדת השיטה. נכון. חייבים לוותר, מה לעשות?
הפוך, אבל יותר מלוותר, אני אומר, פתאום העלייה הזאת בסקרים, אני לא יודע אם היא באה דווקא מהתעולות האלה, יכול להיות שהיא באמת באה, כי אנשים חושבים שנפתלי בנט מטפל ב... או טיפל בנושא הקורונה כל כך טוב שצריך לקחת אותו גם הפעם. יכול להיות שזה גם בגלל זה. אבל אני אומר שהרבה יותר קל לשבת באופוזיציה ולהגיד, לתת עצות טובות, ולהגיד, חבר'ה, בואו ניתן לאזרחים שלנו ככה, ונעשה ככה, ונעשה פסקת התגברות, ונעשה זה, ואחר כך באים בטענות לנציגים החרדים.
במיוחד שבגדול התקשורת כל כך מעודדת את זה, את האופוזיציה.
כל מה שנגד נתניהו או נגד הקואליציה הזאת, ודאי, מה...
ראית פעם שנתנו במה, אולי עוד מעט אמרת שנדבר על זה, אבל ראית פעם שנתנו במה של חצי שעה מהדורה מרכזית להפגנות של איזה 3,000-4,000 איש? יום אחרי יום אחרי יום?
אולי כמה שניות על חסימת כביש בזה וזה, וזה באמת מפתיע אותי, שכשעוד מעט נדבר על ההפגנות, אחרי הפרסומות, שפתאום התקשורת קלטה שיש מכתזית. כאילו הם עד היום לא ידעו שיש דבר כזה. אוי ואבוי, יתיזו מים על אנשים ו... אתה יודע, ואיך משתמשים, זה מ-20 מטר מותר להטיז, איזה שטויות, אנשים.
אנחנו מכירים הפגנות, אנחנו מכירים הפגנות...
קרובות פה, אתה אומר, לקרוב לבית.
קרובות מאוד לבית, בירושלים הבירה, שאנשים סבלו שבועות ארוכים מהריח של הבואש.
שנשאר על ברחובות.
נכנס לבתים לאנשים.
נכון. אז זה באמת הצביעות של האנשים. אתה יודע מה, נעסוק בזה מיד אחרי הפרסומות, ננסה להבין איפה היו כל האנשים האלה, ומה קרה שהם התעוררו היום. פרסומות ומיד אנחנו חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
אני לעולם לא אשכח לאסוף את הילד מהגן.
אני לעולם לא אשכח את התור של הילדה לרופא.
אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב. זה פשוט לא יכול לקרות לי.
אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים ונועלים את הרכב, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. עושים מנהג קבוע. קובעים תזכורת בטלפון הנייד או מניחים את התיק במושב האחורי ליד הילד. להמלצות נוספות, חפשו בגוגל Ask Ralbad.
גם חגיגי, גם יומיומי, גם מכובד וגם לא יקר, זה הזמן להתחדש. עכשיו בזויה, קולקציה חדשה בחנויות במחירים מדהימים. מחכים לך בסניפים. חדש, סניף מודיעין עילית במרכז קסם, נפתח בי"ב אב, 2 באוגוסט. זויה, תפור עלייך.
קו הבריאות של לאומית שירותי בריאות, במה אפשר לעזור?
תגיד, מתי?
אם נחשפת לחולה מאומת ויש לך תסמינים נשימתיים.
באיפה מקבלים?
אצל רופא המשפחה או בפנייה למוקד.
קו הבריאות של לאומית. עוד לפני שתספיקו לשאול, אנחנו כאן בשבילכם עם כל התשובות. חייגו כוכבית 507 מהנייד. היכנסו לשלוחת קו הבריאות קורונה ותקבלו מידע חיוני על בדיקות קורונה. מי צריך להיבדק, היכן, מתי נכנסים לבידוד ועוד. לאומית, לנו זה אכפת.
זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55.
היי, אתה עם החולצה הכחולה והרגזת עוגיות אוריו, גש מיד לסוכת המציל. גם אנחנו נשמח קצת לענות. תודה.
בקיץ הכי טעים להנות עם אוריאו. העוגיה הטעימה והמוכרת, פרווה ובחשות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריאו.
שלום בית, רפואה, פרנסה, זיווג הגון, זרע של קיימה, קורונה, חלד, בידוד, פיתורים, מחלות רקע, מס הכנסה, תאונות, חובות, סמינר, נוער מתמודד, צרות. אוי. ביום שלישי זה נגמר. מרן הקדוש והטהור רבי אהרון מבלס זצ"ל אמר, מעולם לא נשארתי חייב הכרת טובה לאף אחד. אתה לא רוצה לפספס את הברכה המפורשת. חייג עכשיו 1-800-80-80-40 ותזכה בעזרת השם לישועה.
זקוקים להשתלות שיניים? כשמדובר בחיוך שלכם, תבחרו הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
מבצעים מטורפים שלא מחמיצים. חליפות מ-150 שקלים, חולצות ומכנסיים במבחר עצום, 3 ב-120, ועוד שלל מבצעים. להשיג בחנות הדגל דיימונדס, ירושלים רחוב עזר יולדות 3 גאולה, וגם בסטייל פור מן, בני ברק שלמה המלך 29, עד גמר המלאי.
דיימונדס, דיימונדס, כל חולצה יהלום.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
פיינל סייל בטוגו, כל החנות ב9.90 שקלים על הפריט השני. כן, 9.90 שקלים בלבד. טוגו.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5 ו-100, כוכבית 5 ו-100. פתיחת תיק חינם.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה, בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שוב בוקר טוב לכל המאזינים, ואיתך איתי גדסי הנכבד. האמת שהתעוררה לי שאלה.
נו.
אחרי הפיצוץ הענק שהיה בבירות, רואים שם אסון בקנה מידה עולמי בלי ספק. עדיין לא יודעים את מספר ההרוגים הסופי, וכמה זמן ייקח לשקם וכו'. ראינו שאפילו בלב תל אביב, עיריית תל אביב, הניפה דגל כאות הזדהות איתה.
דגל לבנון. סבא את בניין העירייה בצבע דגל לבנון.
כן, אז יש על זה מחלוקת, העם נחלק כרגיל, האם זה בסדר או לא בסדר. אבל שאלה אחרת שהתעוררה לי.
נו.
האם מותרנו להתפלל עליהם? אתה רואה אנשים מסכנים, גמורים, אנשים פצועים, אנשים בין חיים למוות, מול העיניים, שכנים שלנו פה.
שאלה טובה, אני לא יודע. מבחינה הלכתית אתה שואל? כן, מותר. שמה, אני חושב שסולידריות זה דבר טוב, כלפי בני אדם, באופן עקרוני, כאילו, הם אנשים, אני לא יודע אם, אתה יודע, הפצועים שם לא בהכרח הם מחבלים, או אנשים שרוצים להרוג אנשים, או יהודים, או גם גויים, אני לא יודע, אבל...
זה מוביל למסקנה שענפת הדגל כאות הזדהות היא לא כזאת, לא רק יצא הקטה. אתה לא חושב?
כן, מצד שני, כאילו, אם... אם מדובר באויב, המדינה היא מדינת אויב, האזרחים, אני לא יודע.
האזרחים לא
יודע.
המחבלים שבהם בוודאי אויבים.
כן, זה ודאי, אבל... שאלה טובה, אתה יודע מה. אין לנו כרגע איזה רב כאן על השידור, אבל אנחנו ננסה לבדוק את השאלה הזאת, היא שאלה מעניינת. בכל מצב, אני חושב שסתם, אתה יודע, בוא נגיד מבחינת להגיש עזרה. להגיש עזרה ודאי אם אתה רואה בן אדם שהוא פצוע.
אתה מחויב, אתה לא רק, אתה מחויב.
יפה, אתה תגיש לו עזרה, נכון?
בוודאי מה השאלה בכלל.
אז מן הסתם שגם עזרה רוחנית. ככה סתם אני חושב.
הנה, הבאת פסק הלכתי גם. סוג של. מה אתה עושה ברדיו?
טוב, בוא נדבר על ההפגנות של נתניהו, כי המרויינים הבאים שלנו הם אחד בעד הפגנות הימין, השני בעד הפגנות השמאל, אז קודם כל, אתה בעד הפגנות?
אני מאוד בעד הפגנות.
כן? למה?
כי אנחנו במדינה דמוקרטית, בן אדם שרוצה להביע את דעתו בצורה כזאת או אחרת, אז זה הפוך, זה חובתו לעשות את זה. השאלה רק, השאלה איך עושים את זה? השאלה אם אנחנו מגיעים לאנרכיה כמו שקורה היום ברחובות, או שמתנהגים, או שמפגינים כמו אתה רוצה להביע את דעתך, תביע, אפילו תעשה איזה קצת רעש, קצת בלגן, אבל עם גבולות.
מה זה גבול? מצד זה שתהיה פה איזו הדבקה המונית, או מצד משהו?
אני לא מדבר עוד מבחינת הקורונה. לא מדבר מבחינת הקורונה.
מצד ההפרות סדר של ההפגנות.
מצד ההפרות סדר. ממתי אפשר, כל ערב, במשך, אני כבר לא יודע כמה זמן זה.
כמה שבועות.
כמה שבועות באופן רצוף, כל ערב, חוסמים לאנשים, את אותם תלונות שהיינו שומעים על הפגנות החרדים, בקבוע, באופן שוטף. למה אנחנו לא שומעים? אף אחד לא מצייץ נגד זה. איך יכול להיות שאנשים מפגינים ערב, כמו שאמרנו, הורסים את הרחובות, מתנהגים בצורה בלתי רגילה, אנחנו נמצאים פה ברדיו חרדי, אז אנחנו לא יכולים להגיד איך אנשים מתנהגים שם בהפגנות, אבל זה בדרך כלל עוצרים אנשים על כאלה דברים.
מה,
אם הם הולכים ברחוב ומורידים בגדים,
אמר נתניהו, אמר נתניהו, אנרכיסטים, מה אתה רוצה? זה אנשים שבאו לעשות כאן איזשהו, אתה יודע, אני בכלל חושב שזה סוג של חצי, אני לא יודע להגיד את זה, חצי זה גם הפנינג, אנשים שעוממים, אומרים יאללה אין לנו עבודה, בוא נלך נעשה איזה הפגנה, והכל ביבי אשם, או הפגנות שממול, גם ביבי לא אשם, ומנצלים את הסיטואציה.
אבל הם ירבבו, אבל שים לב, הם ירבבו, אף אחד לא יודע באמת מה מטרת ההפגנה, קורונה נגד ביבי, נגד הימין, אתה באמת לא יודע מה מטרת ההפגנה, לשם מה מפגינים?
מחאת המסעדנים, מחאת הזה, לא כל כך ברור, נכון, הכל
השלטים, יתרבב. השלטים מגוונים שם, בוא נגיד ככה.
טוב, אז אתה אומר, אתה תומך בהפגנות, אבל לא בהתפרעות אנרכיסטית, כמו שאנחנו רואים בהפגנות האלה.
בהחלט.
ננסה להבין יותר, עם המרויינים שלנו, מה הם סוברים? אני רואה שיש לנו את רן קרמי בוזגלו, שעוד רגע יהיה איתנו, והוא כמובן מפגין מצד הימין, וגונן בן יצחק, שהוא אחד מהאנשים שמארגן את ההפגנות. אגב, נתניהו אתמול אמר שמארגני ההפגנה, מארגנים אותה ואז הולכים לאכול בוולדורף אסטוריה. כן,
אוכל לא רע שם דווקא.
לא, אבל זה כאילו, מספר לנו כאילו על אנשי המחאה, אתה יודע, לא אנשים של, אתה יודע מה, בוא נשאל את,
לא אנשי הפגנות את המרויין
שלנו. כן, אז בוא נשאל את המרויין שלנו. גונן בן יצחק, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אמר ראש הממשלה נתניהו, שהמארגנים של הפגנות השמאל, של אותו רבע מנדט שמגיע, של אנרכיסטים, או אני לא זוכר מה בדיוק הוא אמר, מארגנים את ההפגנה ואז הולכים לאכול במלון ולדורף אסטוריה.
כן, שמעתי את
אז זה. כמה עלה לכם ארוחת בוקר או ערב הבוקר?
זה, אני קצת מתבייש לומר שהמאזינים לא כלום הכיסא, שאנחנו הסכמנו להשקיע 30 שקל בקפה ומאפה.
אתה אומר ביילו עצרתם, זה ארוחת בוקר.
כן, תראה, אני אומר את האמת שבדרך כלל אני לא אוכל ארוחות בוקר ב-30 שקל, אני אומר, לא בצחוק, אבל פה זה עלה 30 שקל, בדרך כלל אני מסתפק בארוחות יותר דלות של פרוסה עם משהו.
הבנתי, טוב, אז זה תשובה נתניהו. עכשיו בוא נהיה רציניים, דיברנו כאן אני ויאנקלה שנמצא איתי כאן באולפן, על עצם ההפגנות. יאנקלה אומר, אני תומך בהפגנות בכלל, בכל הפגנה, בן אדם זכותו להביע את דעתו ועמדותיו, אבל פה בהפגנות של השמאל, א', אני מבולבל. יאנקלה,
דבר. משהו השתבש. בן אדם, אם אחד מסתכל מהצד, הוא גם לא יודע בדיוק על מה אתם מפגינים, הוא רואה את הצורה של ההפגנות, תשמע, זה לא זה. אני אומר לך את האמת.
אז אני אגיד ככה, קודם כל, גם הניסיון, כל הזמן לומר הפגנות השמאל, הוא כבר קצת אנכרוניסטי, כי באים הרבה מאוד אנשים, אני לא חושב שכולם הם מה שנקרא שמאל.
כמה זה הרבה, אגב? כמה זה הרבה בעיניך, אגב?
אני לא יודע, תראה, תמיד בהפגנות, זה קטע מצחיק, תמיד בהפגנות יש כל הזמן מלחמות על מספרים.
זה תלוי את מי אתה שואל, בדיוק, נו. ואיזה עיתון אתה קורא גם.
אבל המלחמה על מספרים צודקת. אם יהיו 20 אנשים שמפגינים על משהו, מתייחסים אליהם פחות כמו על 200 אלף. זה ברור שזה צודק. צריכים לדעת כמה אנשים פה בעמדה הזאת.
ללא ספק. אני ראיתי תמונות מההפגנה האחרונה במוצאי שבת עם המון המון אנשים. היו ערכות שנעו בין 15 ל-30 אלף. לי אין שום דרך, כאילו שואלים אותי כמה היו, אין לי שום דרך לדעת, היו המון. הרבה יותר מאשר הפגנות קודמות, זה מה שאני יודע לומר. עכשיו, הרבה מהם הם אנשים, פעם אחת אנשים שבכלל לא מגיעים להפגנות, כלומר אנשים ש... מדירים את רגליהם מההפגנות והם באו לירושלים. אגב, גם להגיע לירושלים, לאנשים הרבה פעמים הרבה יותר קל להגיע לתל אביב מאשר לירושלים, בכל זאת אנשים מגיעים. אני חושב שהרבה מהם לא צבועים בצבע של שמאל, וזו אולי גם הסיבה שלנתניהו ולסביבה שלו נורא חשוב כל הזמן להגיד הפגנות שמאל, כי אני חושב שהוא עצמו מבין שהוא מתחיל לאבד גם חלקים מהבייס, נגיד מהבייס מרכז שלו.
אבל לא רואים, אבל ראיתי... אנחנו לא רואים אנשי ימין בהפגנות.
לא רואים...
זה רואה צודק, לא?
בוא נשאל את עצמנו, קודם כל, מי אחראי למה שאנחנו רואים?
מי אחראי למה שאנחנו רואים? לא, התקשורת לא הייתה מלווה אתכם, אתה עדיין חושב שבאמת היו באים 10-15 אלף איש, כמו שאתה אומר שהיו? הם באו רק בגלל התקשורת.
התקשורת לא מלווה אותנו, התקשורת הצטרפה בהמשך באיזשהו שלב, היא ממש לא מלווה אותנו. הלוואי והתקשורת הייתה מלווה אותנו. אתה יודע, אני רואה
פה... לא, אל תגזים, אל תגזים. יש כוחות חמדורות כל יום.
רגע, תקשיבו רגע לטיעון שלי עד הסוף, אחרי זה אתם יכולים לתקוף אותי חופשי.
לא, לא, אנחנו לא בעמדה של לתקוף. אנחנו באנו בבוקר רגוע היום.
אתם רואים שאנחנו ב... גם אני ב...
אתה אחרי ארוחת בוקר, אלא מה?
עדיין לא, אני בדרך לבלדור. לא, אני בדרך לבלדור. אבל אני אגיד ככה. קראתי איזשהו ציוץ של מי שמכנה עצמו עיתונאי אלי ציפורי על הקשר, דוגמה, כן, לקשרים עם התקשורת, על זה שאני עצמי נמצא בקשר עם התקשורת, כי אני חבר אישי של רינו צרור וקרן נויבך, ולכן אני המון מתראיין אצלם ברדיו. אז אני חושב שאצלכם בתחנה התראיינתי יותר מאשר התראיינתי אצל צרור ואצל נויבך.
זה לא עבירה להיות חבר של אנשי תקשורת, זה בסדר.
ממש לא.
לא על זה תקפו.
השאלה רק אם זה נכון או לא, אין עם זה שום בעיה. הם גם נראים לי אנשים שנעים להיות חבר שלהם, אבל זה לא המצב. אני לא חבר שלהם, כלומר, אני לא מכיר אותם. אף אחד מהם לא פגשתי באופן אישי. אז אתם רק רואים שהסיפורים האלה על התקשורת, זה לא המצב. עכשיו תראו, התקשורת כרגע מלווה את מה שהיא רואה כסיפור תקשורתי שיש בו עניין. אם הם לא חושבים ככה, הם לא היו מלווים, זה בכלל לא שאלה של...
או, אתה צודק, אז הם חושבים כמוכם, ובגלל זה הם מלווים, זה מה שאתה בא להגיד, זה במילים אחרות
לא,
מה שאתה אומר.
לא, לא חושבים כמונו, הם חושבים שיש פה סיפור חדשותי, כי יש מכתזיות, כי יש צילומים, שהם צילומים, הכל התחיל בעצם מכל סיפור המכתזיות, לפני זה התקשורת כמעט לא ליוותה את העניינים, אבל עזבו, גם, אני אומר שוב,
ודעתך בנושא המכתזיות, דעתך באמת בנושא המכתזיות.
אני מיד אגיד על המכתזיות, אבל אני רק אגיד, אם נתניהו באמת היה חושב שמדובר ברבע מנדט, גם אתם מבינים וגם המאזינים מבינים שהם לא היו מתייחס, הוא לא היה מתייחס להפגנות האלה בכלל. הוא מתייחס רק לדברים שמאיימים עליו, ועכשיו אנחנו יודעים שההפגנות האלה מאיימות עליו. עכשיו, לגבי המכתזיות, תראו, קודם כל, כלי רצחני ממש, כלי הורג, כלי שפוצע, כלי שאין שום סיבה להפעיל אותו, לא מולי ולא מולך, ולא מול אף אחד אחר. ואנחנו מחכים לתאריך לבגץ, כלומר, לדיון בבגץ. אני הרי הגשתי בגץ נגד השימוש במכתזית, ואנחנו מחכים לדיון.
אני חייב ברשותך לשאול עוד שאלה אחת.
כן.
מבחינת הקורונה.
לסיום.
אוקיי. אבל איך מבחינת הקורונה אתם מתמודדים? אתה לא חושב שאתם באמת אחד המקורות הגדולים ביותר להדבקות היום?
קודם כל, בכל המחקרים שעשו, אני אומר גם לגבי אנשים שנדבקו בקורונה בישראל, עדיין לא התגלתה שרשרת הדבקה בהפגנה. אני מניח, תראו, אני לא מומחה גדול, ואני אף פעם לא מתיימר לדבר על דברים שאני לא מבין בהם, אבל אני מעריך ממה ששמעתי בתקשורת, שהעובדה שאנחנו נמצאים באוויר הפתוח, ורוב רובם של אנשים שומרים על מסכה, אני יכול להגיד לכם, תראו, יש לי ילדים בבית, אני כשאני נמצא בהפגנה, אני מאוד מקפיד על המסכה. כן. עובדתית לא התגלו אנשים שנדבקו בהפגנות, וזה לא אומר שזה לא יקרה. בסדר, אני לא חושב שאני יכול לחגוג על משהו כי אין לדעת, אבל אנחנו משתדלים, כן, להקפיד על מסכות ועד כמה שניתן, ועובדה שבינתיים אף אחד לא נדבק.
טוב, שני נושאים שהזכרת, אנחנו רוצים לברר אותם. אתה מוזמן להישאר על הקו, כי אני לא רוצה לעשות פה איזה אימות, אבל גם אם תבחר שלא, אז זה בסדר. עורך דין גונן בן יצחק, תודה.
תודה רבה, ובוקר טוב.
ורן קרמי בוזגלו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אמר גונן, יש גם אנשי ימין בהפגנות, זה לא הפגנות השמאל. אז קודם כל, עוד מעט נגיע גם לבגץ שהגשת גם אתה, אבל...
וגם הם אגב מתמודדים עם קורונה. אותו דבר, השאלה היא מופנית גם אליהם באותו מידה.
להפגנות הימין אתה טועה?
כן, גם הפגנות הימין, יש ציבור גדול
של... רגע, רגע, אז בואו נגיד לו קודם בוקר טוב, רן.
בוקר טוב, רן.
אתם יכולים להמשיך, אני
מאזין, כן, לא, אבל אנחנו רוצים שאתה...
קודם כל, אני שמעתי את הסיפה של אותו עורך דין, שאמר שההפגנות מאיימות על נתניהו. ההפגנות לא מאיימות על נתניהו. ההפגנות מאיימות על מדינת ישראל, מאיימות על הדמוקרטיה, מאיימות על עצם סלע מהותו של המשטר שאנחנו כאן אמונים ונאמנים לו, והוא החלפת שלטון בדרך המקובלת בקלפי. עכשיו אני רוצה ראשית לספר מה באמת קורה באותן הפגנות שהן לגביי, לדידי.
אבל עדיין לא הסברת מה רע בהפגנות. אבל עדיין לא הסברת מה רע בהפגנות. אז מה אם זה דרך השלטון? לא...
אם לא הבנתם, אני אומר שמית. מיעוט שולי שבשולי, ותכף אני אפרט מי הם מחוללי המאומות וההפיכות, שנואש מלהגיע לשלטון בדרך המקובלת והנכונה באמצעות הבחירות, החליט לכפות את רצונו, שהוא סיוט לגביי דרך אגב, התפרקות מכל נכס לאומי מורשתי תרבותי, ויתור על חבלי מולדת, חיבוק וחבירה לגרועים שבו הבאנו ולתומכי טרור, החליט לעשות את זה בדרך פסולה, והדרך הפסולה היא באמצעות מנגנון מיומן, מנגנון משומן הוא בעיקר ממומן, ואני מיד אפרט. אבל עכשיו אני רוצה לגשת לרסק את אותה אידיליה שהציג קודמי על מה שמתרחש שם, ואני שמח ש...
רגע, הוא עדיין על הקו, אני חושב, תגיד, אבל יש אנשי ימין בהפגנות האלה? יש אנשים שזה
אני,
לא...
אני חושב שאתם דיברתם וגם אני אוכל לדבר.
כן, כן, כמובן.
הרי מה קרה? אתה שמעת אותו, העלית אותי, וכעת זה מניעות.
זכות הדיבור שלך, בבקשה.
רק אני מדבר עכשיו, ובשביל זה ילק. מה שקורה באמת בהפגנות, מה שקורה באמת בהפגנות, ואת זה התקשורת המגויסת כל כך מתאמצת להסתיר, אנחנו חושפים ברשתות החברתיות, ועכשיו אני אגיד לכם מה קורה שם. וזה מתקשר לבג"ץ. מה שקורה שם זה מדגרת קורונה רבתי. 40 שוטרים נדבקו בגלל המופקרים האלה, שמסתובבים בלי מסכות, צורכים על השופט עם, על השוטרים עם הבל פיהם הצוכן וגדוש החיידקים, לא שומרים על רווחים. מה שקורה שם באמת זה סדום ועמורה.
מאיפה הנתון שיש לך ש-40 שוטרים נדבקו?
הכל בדוק ואני אשלח לך את הנתונים, כי את זה אני יודע ולא התקשורת המותה. מה שקורה שם זה ביזוי, אין שום קשר להפגנות. הם עושים שם טקסי וודו, הם מזהמים את הדגל, הם עושים את הצרכים בחפירות.
רגע, רגע, אוקיי. כן, זה אותה תמונה של יאיר נתניהו, אבל התבררה שזה לא בדיוק.
לא ראית שום תמונה, אני אשלח לך את מה שאני מצלם והתקשורת מסתירה.
רגע, רגע, אני רוצה רק שנייה, במילה, רן, אם אפשר שנייה לעצור, אני אבדוק אם גונן עדיין נשאר איתנו. גונן, אתה על הקו?
כן, כן, אני על הקו.
היה כזה אבל מקרה של 40 שוטרים שנדבקו, כי אתה טענת ש...
לא היה
ולא... אני מיד אשלח.
אני
רגע, רן,
אבל אני מניח שזה משהו ש... אני מניח שזה משהו שרן קרמי דוזג לו חלם בלילה לקראת הרעיון, כי אני פשוט לא מכיר מקרה כזה.
בוא אני אגיד לך על מה אני חולם. מדובר כאן בקומץ אנרכיסטים, הרי מה קורה? רוב המפגינים שם, לא יודעים על מה הם מפגינים, אין שם 5 אנשים שמחוברים על אותו נושא, ראיתי אפילו אחד שמסתובב עם שלט שהוא מחפש קלה. יש כאן ניצול ציני של אחוז שולי, אני מקמת אותו מבחינת כמות בכ-200 אנשים, את אותם אנרכיסטים פרועים, ואני יודע בדיוק מי מוביל את המחאה ומי מממן אותם.
אז מי זה האלפים שרואים? אז מי זה האלפים שרואים? אתה חייב להתייחס לזה, זה לא 200 איש.
אני עונה, הם עושים שימוש ציני, במצוקה אמיתית, הרי לא נתניהו המיט עלינו את הקורונה, הם מנצלים, זה דרך אגב מאוד דומה למה שהיה ברוטשילד, וגם מחאה שגבה. עכשיו, מה יקרה? עוד מעט, החברה שבאו לשם במקום פסטיבל בומבומלה ומיטברן, וזה בדיוק אותם תמונה דרך אגב, אותם, אפילו הריח באוויר זה אותו ריח מתקתק שהתגלגל בתיארות בוודסטוק, אנחנו יודעים בדיוק מה מדובר, אותם
משומנים... המאזינים שלנו לא יודעים, רן, אנחנו ברדיו חרדי, אין להם מושג. אבל לא משנה, כן, אפשר להתקדם.
אני עובד עם הקהל החרדי בזה, הם יודעים יותר טוב ממני וממך. עכשיו, אותם אלפים שאותו עורך דין מתפאר בהם, אותו מתעמם דרך אגב, שיודע בדיוק מה קורה שם, הם יחזרו לספסל הלימודים, הם יחזרו לעבודה. אתה יודע מי יישאר שם? יישאר שם גיא הירשפלד, שאני כבר 3-4 שנים רודף אחריו, שהוא מציק לחיילים. אותם אנשים שהם בעיניי פסולת אנושית, ואתה יודע למה אני רוצה שהם יישארו שם? אני אגיד לך למה, כי אני אדם מוגן. הרי אני לא רוצה שאותם מקבלי משכורות יצטרפו למעגל ההפתלה.
אני ברשותך חייב אבל לשאול שאלה, אני ברשותך חייב, אנחנו שמענו את מה שאתה אומר, אתה מתייחס כל הזמן פרטנית לשתיים, שלושה, אתה אומר כמה שמות, ואתה מקסימום נותן 200 איש. מה עם כל השאר? מה עם כל האלפים שאנחנו רואים אותם ערב-ערב, אלפים של אנשים?
ועוד הניסיון לצייר כאילו שם יש אנשי ימין, אין שם אנשי ימין, גם התברר שאותו אחד שהציג את עצמו כמוכזב נתניהו בסוף היה איש של יש עתיד. מה שקורה זה ככה, יש כאן ניצול ציני, ציני ונבזי. הרי אתה יודע, ההון שנשפח שם, לו באמת השמאל החתרני, היה נכנס תחת האלונקה ומסייע באותם הון. אתה יודע, אני גם יודע בדיוק על מה מדובר, איזה סכומים ומי מממן, אני יכול לתת לך רשימה. רשימה שהשמאל פרסם, הרי הם בעצמם מתקוטטים. הם כל רבים, יש
מי מממן את ההפגנות, אתה מתכוון? מי מממן את ההפגנות?
בטח, יש שם, בטח,
מי למשל?
קודם כל, מאחורי כל ההתארגנויות החתרניות, היום קוראים להם דגלים שחורים, אתמול קראו להם בצלן ומחסום וואץ' ושוברים שתיקה, יש גוף שנקרא הקרן לישראל חדשה, זה התרגום המדויק, The New Israel Foundation, זה גוף ששם לו למטרה מוצרת לחסל את זהותה של המדינה, הלאומית של המדינה. מי מזרים לו כסף? שים לב, עשיתי על זה מחקר, זה צינור, קרן פורד, עוד קרן אנטישמית
שפוגעת. כן, אני לא בטוח שאין לנו זמן אבל לכל המחקר הזה.
אם אתה רוצה נגיע ל...
ממש בכמה מילים, אני חייב לסיים.
היא הנושא שלכן עליתי אליו.
כן.
ודווקא הבחור שם, שאני מניח שהוא עורך דין, יודע עד כמה הדבר הזה נכון. בשנת 1993 אני הובלתי מטעם תנועת צומת של רפול את המחאות נגד המזימה למסור את הגולן ונגד הסכמי אוסלו הממירים. שיתפתי פעולה עם ועד מתיישבי הגולן ועם מועצת ישע. הפגנו נגד רבין זיכרונו לברכה שריסק את המדינה מול העיניים שלנו. דרך אגב, יש קשר ישיר לקטסטרופות שאנחנו נמצאים בו, לכאוס ולאנרכיה, שזה אותם זרעי גידולי פרש של אותה אדמת בור שהצמיחה. ואז באנו להפגין מול רבין, לא נתנו לנו. אני אישית נעצרתי שלוש פעמים, אני אישית חטפתי ביתה מרגל של סוף עם פרשים, הוא מדבר על מכתזיות, אני הייתי שם בואשים שם לרסס את כל הסדום והמורה שם עם צבעים שיזהו אותם. עכשיו, עתרו לבגץ נגד ההפגנות, שימו לב לפסיקה, שעל הבסיס הפסיקה הזאת אנחנו ניגשנו לבגץ. בגץ פסק, שאין לקיים הפגנות יותר משעה וחצי, שים לב, בהרכב של מקסימום 500 אנשים, ולהשתמש במגפון. אבל יש עוד פסקה מעניינת בבגץ שהיא רלוונטית מתמיד. כתוב שם, ואסור להמיס על השוטרים שהתרודים מדי יום במסורתם, עבודת נוספת, ועל אחת כמה וכמה, אני אומר עכשיו עם הקורונה. עכשיו, אני שם מראה מול בגץ. אני חושב
כן, גם ראש הממשלה היה... נתניהו הביא אתמול פסיקה מההפגנות...
טוב, אני מדבר עליי, אני הגשתי את הבגץ, כן. אני יצאתי לגיוס המונים, לא באמצעות אתרים, בעצמי ביקשתי, 38,500, עד רגע זה נאספו 15,000 שקל, צים לפתוח יום אחד. עכשיו, אני רוצה לראות את בגץ, עומד מול המראה, ונראה האם באמת יש כאן אכיפה בררנית. בגץ חייב...
אז יאללה, נחכה להחלטה של בגץ, ורק נאמר, גונן, אם אתה איתנו, אז ממש ככה בשתי מילים, תן לנו את עמדתכם בנוגע לבגץ. למה באמת בהפגנה אחת אמורות להיות הגבלות? בהפגנה של השמאל או שלכם, שאתה אומר שיש שם גם אנשי ימין, לא אמורות להיות הגבלות כלשהם, כמו שציגרן.
אז אני אגיד, קודם כל, אני שמח לשמוע את ההיסטריה מקולו של רן, יש לו סיבה להיות היסטרי, אבל אני אומר שמאז הפסיקה, אנחנו חיים בעולם שבו הפסיקה מתפתחת. אני לא מכיר את הפסיקה שהוא מתייחס אליה, אבל אני רק אגיד
שגם בהפגנות... אתה עורך דין, אתה הרי לא מכיר פסיקות.
רגע, רן, שנייה.
גם לגבי הפגנות, למשל, של ההתנתקות, אף אחד לא יגביל את ההפגנה, ולכן... לבוא ולקחת הפגנה, ולקחת פסיקה מ-93, אני שמח שהוא לא לקח פסיקה מ-1800, כי אז היה פסיקות אולי יותר...
אתה אומר דברים השתנו...
זה אמיתי, מה שאתה אומר?
אבל אנחנו רק רואים שההיסטריה גורמת...
רגע, רן, תן
לשמור. אני רוצה
לענות. בהפגנות דרך בגץ, בסדר, אני אומר שוב, יש לנו סיבה להיות היסטרי.
איזה תחום אתה של עריכת...
לא, אנחנו לא יודעים זמן לפתוח את זה.
לא, מעניין, כי הבן אדם מגלה בורות...
חברים, מה שברור, אבל מה שברור, אני חייב ברשותכם להוסיף שמה שברור, וזה לכל הדעות, שההתנהגות של המשטרה נגד ההפגנות של החרדים היא בכלל לא בכיוון. אם הייתם, ככה דעתי,
אבל, אבל ליאנקל, גם את זה אין לנו זמן. אני מצטער מאוד. לא, 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 חברים, אני חייב לצאת לפרסומות, אבל...
אבל אמרו שאני היסטרי, תן לי מילה.
מישהו צריך פה לממן
אותנו. רן, מישהו צריך לממן אותנו בסוף.
אני היסטרי, כי אני רואה איך מחזבים לי את המולדת עליה, הייתי מוכן ועדיין למסור את נפשי, ואני אבלום אתכם, גם בקלפיות, גם ברחובות, וגם במנהרות שאתם חופרים תחת רגלנו, ואתה עורך דין, כדאי שתלך ללמוד משפטים יותר ברצינות.
חברים, רן קאמי בוזגלו וגונן בן יצחק, תודה רבה לשניכם.
יום טוב.
תודה, בוקר טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון, מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
תגיד, אתה בטוח שכל הנעליים בהנחה?
אני בטוח שזה כרטיס האשראי שלך שנותן את ההנחה על כל הנעליים. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בסניפי רשת טבע נאות. פרטים מלאים באתר הבנק. כפוף לתקנון.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
רואים אותם? לא? תתקרבו, תתקרבו לרדיו. עכשיו רואים? עדיין לא? בטח שאתם לא רואים אותם, הם התכווצו. אבל גם אם אתם לא רואים, אתם יכולים לשמוע. המחירים התכווצו בכללית מושלם, ואתם תשלמו הרבה פחות בכל חודש. זה לא רק נשמע מושלם, זה באמת מושלם. מידע על התעריפים החדשים באתר כללית מושלם. עדכון המחירים יתבצע באופן אוטומטי החל ב-1 בספטמבר.
שלום בית, רפואה, פרנסה, זיווג הגון, זרע של קיימה, קורונה, חלד, בידוד, פיתורים, מחלות רקע, מס הכנסה, תאונות, חובות, סמינר, נוער מתמודד, צרות. אוי. ביום שלישי זה נגמר. מרן הקדוש והטהור רבי אהרון מבלס זצל אמר, מעולם לא נשארתי חייב הכרת טובה לאף אחד. אתה לא רוצה לפספס את הברכה המפורשת, חייג עכשיו 1-800-80-80-40 ותזכה בעזרת השם לישועה.
זקוקים להשתלות שיניים? כשמדובר בחיוך שלכם, תבחרו הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מבצעים מטורפים שלא מחמיצים. חליפות מ-150 שקלים, חולצות ומכנסיים במבחר עצום, 3 ב-120, ועוד שלל מבצעים להשיג בחנות הדגל דיימונדס, ירושלים רחוב עזר יולדות 3 גאולה, וגם בסטייל פור מן בני ברק שלמה המלך 29 עד גמר המלאי.
דיימונדס, דיימונדס, כל חולצה יהלום.
פיינל סייל בטוגו, כל החנות ב9.90 שקלים על הפריט השני. כן, 9.90 שקלים בלבד. טוגו.
חדש ובלעדי וחכם בטורנדו. סדרת מזגני סמארט בטכנולוגיית SQ, בצבע שחור מט, בשילוב מראה עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
אז אנחנו עוד מעט מסיימים, אתה יודע, הזמן שלנו נגמר. אחד ממקורבי מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלח לנו תשובה על השאלה ששאלנו מקודם, האם מותר לנו להתפלל על אותם פצועים בלבנון. והוא אומר כך, מרן הרב עובדיה בשו"ת יחווה דעת חלק ו' סימן סמך, כותב שאם הוא לא עובד עבודה זרה, וכיום אין עובדי עבודה זרה, אפילו לא נוצרים, מותר להתפלל. והתיר גם לגר להתפלל לרפואת אביו החולה, הגוי החולה, וגם בשו"ת יביע עומר חלקיות וכו' וכו', שהתיר לומר השכבה בבית כנסת על חייל דרוזי, וגם מרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי בדרך שיחה עמוד תקמד, התיר לאדם להתפלל על שכנו הגוי. קיבלת תשובה.
יפה. אז דגל גם נראה לי לא כזה בעייתי.
כן, זה מאוד... אז אומר בוקר טוב לחבר הכנסת יאיר גולן ממרץ.
בוקר טוב, ואני כל כך שמח לשמוע מה אמר מרן הרב עובדיה יוסף על הנושא הזה של הגוי.
אתה יודע למה שאלנו את זה? היה פה דו שיח מקודם באולפן על נושא הצביעת בניין עיריית תל אביב בדגלי לבנון. אז ינקלה שהייתי פה באולפן שואל האם מותר לנו להתפלל על אותם אנשים.
אני חושב, אתה יודע שהתשובה פה היא מאוד פשוטה. קרה שם אסון בקנה מידה קולוסלי. מי שראה את הפיצוץ וקצת מבין בפיצוצים, ואני מבין כידוע בעניינים האלה.
אלוף במילואים, מכיר גם את האיומים שיש עלינו מלבנון.
נכון, נכון, אבל הפיצוץ שהיה שם הוא ממש בסדר גודל של פיצוץ אטומי קטן. ותראה את היקפי החורבן, הם אדירים, אדירים. באמת, חוץ מהפיצוצים האטומיים בהירושימה ונגסאקי, אני לא חושב שראיתי עוד פיצוץ מהסוג הזה.
אז מבחינה ביטחונית לאורך הגבול אתה חושב שתהיה רגיעה בעקבות זה?
אני חושב שזה רק ירגיע את המצב. לבנון היום עסוקה אך ורק בדבר אחד, באיך להשתקם, לשקם את ביירות. זה ייקח שנים, ואני אומר לך, זה אסון שלא יוצאים ממנו כל כך מהר, ואני משוכנע שלבנון בשנה הקרובה לפחות, אבל מעבר לזה אני לא רוצה להתנבא, אבל בשנה הקרובה היא תהיה עסוקה בללקק את צעיה. אני לא חושב שמישהו ייתן בלבנון איזשהו ציגוק.
אתמול אבל ראינו שהערכת הרמטכ"ל, אתמול ראינו התפרסם שהערכת הרמטכ"ל היא שהמצב נשאר ללא שינוי.
בסדר, הכוננות שלנו.
לא, לא, לא.
זה לא, הוא מדבר איתך על השלכות.
קודם כל, אחריות הרמטכ"ל, לדאוג שצה"ל יהיה מוכן, ותמיד להחמיר בהערכות המצב, זה בסדר גמור, זה תפקידו של צה"ל. אתה שואל אותי כאחד שגם היה אלוף פיקוד העורף ומכיר מה זה חירום אזרחי, אני אומר לך, מדינה, אומה, לא מתרוששת כל כך מהר מסוג כזה שבכם.
תגיד, חבר הכנסת גולן, בנושא התקציב, אנחנו רואים חילוקי דעות, מה עמדתכם במרץ? תקציב חד שנתי, דו שנתי, בכל מצב נגד?
ובכלל, האם עמדתכם אחידה?
אנחנו לא תקציב לדבר, מדינה חייבת תקציב. קודם כל הוא בראש וראשונה. איך הקואליציה קוברת בתוכה תתעני התקציב? לא, זה לא, אתה יודע, זה אני משאיר להם. אמור לחלוטין, אתה יודע, זה לא עניין של כמו קואליציה אופוזיציה. להעביר תקציב לחודשיים, שלושה, זה נראה לי מדוחה. להעביר תקציב לחמישה רבעונים, זה נראה לי הרבה יותר הגיוני וטבעי. הטענות שכביכול, כזאת מוודאות אי אפשר להעביר תקציב, זה במקרה הטוב קשקוש גמור. כי מה שצריך לעשות זה קודם כל להעביר תקציב, ואחרי זה עושים את ההתאמות, בהתאם לאיך שהשנה מתפתחת.
לא, אבל יש מצב שאתם מהאופוזיציה תגבו את בני גנץ ככה במאבק שלו מול נתניהו, או שאתם אומרים אנחנו...
אנחנו אופוזיציה, התפקיד שלנו להחליף את השלטון ולא לגבות את השלטון, ואנחנו נעשה את החלטה.
בכל זמן, בכל עת.
בכל זמן, בכל עת, באמת, את חירום, אנחנו נעשה הכל בשביל להפיל את הממשלה.
הממשלה, להפיל את הממשלה, המטרה מקדשת את האמצעים במה שאתה אומר?
לא, אמרתי, לחוץ מצב של חירום. אנחנו לא מצב חירום.
לא, אבל הקורונה היא סיטואציה לא בדיוק.
לא, היא לא סיטואציה רגילה, אבל זה לא חירום, זה שגרת חירום. אנחנו בתוך שגרה. אנחנו יודעים שאנחנו נחיה במגפה הזאת עוד אולי שנה, שנתיים קדימה. צריך להפסיק את הסיפורי מעשיות האלה. המשק הישראלי צריך לחזור לעבוד. אירוע תרבות צריך לחזור לפעול. מערכת החינוך צריכה לפעול. צריך לעשות את זה כמובן, תחת מגבלות, תחת כללים מסוימים ששומרים על ביטחון האנשים. אני יושב פה עכשיו עם אנשים, אני יושב איתם בחוץ כדי שלא נצביק אחד את השני ברוח הקרירה. אתה אומר, צריך לעשות, להמשיך את הדברים, להמשיך את החיים, להניע את הכלכלה, לא לעצור, להמשיך את חיי התרבות, להמשיך את חיי הדת.
אין ספק.
צריך להמשיך לעבוד. ויש, תראה כמה הנחיות טיפשיות קיבלנו בשבועות ובחודשים האחרונים. כל הזמן מדברים על המסעדות שלא כולן אותו דבר, ותגיד לי, בתי הכנסת כולם אותו דבר?
ממש
אני
לא.
אני גר בראש העין, יש בתי כנסת שהם קטנטנים, אתה לא יכול להפעיל אותם בכלל.
נכון, זה אמור להיות לפי גודל של... נכון.
בדיוק, ויש בתי כנסת ענקים, אתה יודע, שאתה יכול להפעיל שם כמה אנשים שאתה רוצה.
כן, הדברים ברורים, פשוט זמננו אותם, אני מאוד מצטער. חבר הכנסת יאיר גולן, אני מאוד מודה לך, תודה.
המשך יום טוב.
תודה, תודה רבה. ינקלה, נגמר לנו הזמן.
עבר מהר.
עבר מהר.
עבר מהר מאוד.
אז תודה רבה לך שהגעת.
אבל איתך תמיד הזמן עובר מהר.
תודה רבה לך שהגעת לכאן.
תודה רבה לכם.
תודה לאורך שלנו אבי גדלוביץ' ולישי נוימן ולכם המאזינים. שבת שלום ובוקר טוב. ואתה יודע, זה כיף שהשידור ככה היה טוב. המאזינים נהנו בין הזמנים וזה. ויהיו איתנו בשבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה לכם.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
בימים אלו, הביטוח הלאומי משלם מענק לכל אזרח. אם אינכם מקבלים קצבאות ואינכם עובדים עצמאיים, ייתכן שאין בידינו פרטים של חשבון הבנק שלכם. כדי שנוכל לשלם גם לכם את המענק, עדכנו בהקדם את פרטי חשבון הבנק שלכם באתר הביטוח הלאומי, או התקשרו 02-539-3733 או כוכבית 8321.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
פיינל סייל בטוגו, כל החנות ב-9 שקלים ו-90 על הפריט השני. כן, 9 שקלים ו-90 בלבד. טוגו.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
תלפן ודע את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5700. כוכבית 5700. פתיחת תיק חינם.
שלום, כאן דני רופ. בימים אלו העולם מתמודד עם סערה בריאותית וכלכלית עצומה. כולנו נפגעים מהמשבר. על פי כל התחזיות יעבור זמן עד שננצח את הקורונה. אבל בתוך חוסר הוודאות הזה, דבר אחד בטוח. תוכנית רשת ביטחון כלכלית של משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה איתכם לפחות עד הקיץ הבא. מדובר בתוכנית הסיוע הכלכלי הגדולה בתולדות המדינה, שנועדה לחזק את הוודאות הכלכלית של כולנו בשנה הקרובה. איך? על ידי הזרמת מענקים קבועים לעצמאים, מענקים, פטורים והקלות לעסקים, והבטחת דמי אבטלה מורחבים לסחירים עד יוני 2021. גם כשמעונן וקודר, בסוף תמיד השמש זורחת. אתם יודעים, יש לי קצת ניסיון בדברים האלה. יכנסו עכשיו לאתר משרד האוצר ובדקו למה אתם זכאים. רשת ביטחון כלכלית של משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. הכסף בדרך עליכם.
לקויות למידה הן הפרעות שנולדים איתם, והן מפריעות לילד שלכם להבין את הנלמד, לקרוא, לכתוב או לפתור תרגיל בחשבון. ילדים עם לקויות למידה חווים קשיים לא רק בלימודים, אלא בכל תחומי החיים וגם בתחום הרגשי. והקשיים האלה יכולים ללוות אותם גם בבגרותם. שמי דוקטור נתנאל, אני מנהלת מרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center. ואני רוצה לספר לכם על טיפול שיעזור לילד שלכם לנצח את לקויות הלמידה. אימון מוחי בשיטת הנורופידבק. טיפול שהוכח מדעית ומחקרית. ויש לזה הסבר פשוט. לקויות למידה נובעות בין היתר בפעילות מוחית לא תקינה, והפתרון הוא לאמן את המוח, לשפר את התפקוד שלו ולהתגבר על לקויות למידה.
הפינה הוגשה באדיבות Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, כוכבית 6252.
מיד יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
כולנו עם כל חיים.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. במפלגות החרדיות חוששים כי הסבירות לקיום בחירות הולך וגובר.